על ההבדל ביניהם, אבל זה לא לענייננו. על כל פנים, ההפטרה נפתחת בחלק מן העובדות על הבנייה והמעורבות של מלך צור בעניין. השם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחתו שניהם ברית. חייבים לומר שהמבנה של הפסוק הוא לא הכי חלק. לכאורה, הקדמת היסוד שהשם נתן חוכמה לשלמה, זה הכנות לחוכמה הגדולה ולארגון הגדול ולכל היסודות העמוקים שהיה צריך לגייס כדי שהבניין יתקיים. ניחא. אבל אחר כך כתוב, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחתו שניהם ברית, וזוהי הכנה כמובן למשאבים ולכל מה שבא אחר כך בסיפור על המעורבות הצורית בבניין המקדש. אז מה, אלא מה תאמר שרמוזה פה חוכמה מדינית כדי שהוא ידע לתמרן את חירם שיחרות אותו ברית? אז למה כתוב כאשר דיבר לו? הרי החוכמה שהוא נתן לו היא הרבה יותר מאשר פוליטיקה מקומית. טוב, לא כל כך מוכרח, אבל על כל פנים זה הערה. עצם היחסים בין ירושלים לבין צור מתחילים למעשה בשמואל ב'. שם כתוב, הישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל וכי ניסה מלכותו ממלכתו בעבור עמו ישראל. זה עצמו, כנראה כך צריכים בפסוק, זה עצמו שדוד רואה שמלך צור שהיה בעל מעמד מיוחד, לא כוח צבאי, רק כוח כלכלי אדיר, שהיה בעל משמעות גדולה כמעט בכל המזרח דאז, למעשה בכל העולם התרבותי, זה עצמו הוכחה שדוד מבין שמלכותו היא הרבה יותר מאשר אפיזודה חולפת, והייתה לו דוגמה מפחידה של שאול. בסדר? אז אנחנו שומעים על ברית בין דוד לבין מלך צור, חירם. בהקדמה להכנות של שלמה למקדש, כתוב בישלח חירם מלך צור את עבדיו ולשלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי הוא אוהב היה חירם לדוד כל הימים. אז יש פה גם סקירה על שם העבר, הידידות שאותה אנחנו ראינו בשמואל בית פרק ה' לבין חירם, וחירם בצד דיפלומטי ראוי, שולח א' ברכה. בסדר? אז למעשה יש איזה חידוש הברית או חיזוקה, טיפוח היחסים הטובים עם מלך צור, וזה כמובן אחת המטלות החשובות של שלמה, וששלמה עושה את זה בהצלחה גם עם מדינות האזור האחרות. וישלח שלמה אל חירם לאמור, מה שקוראים בימינו שדר, מסר, דואר דיפלומטי. אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהיו מפני המלחמה אשר סבבו, עתת השם אותם תחת כפות רגליו, ומאמר המוסגר, איך שלמה נוהג כיבודיו. במקרא כתוב אחרת. במקרא כתוב, כי דמים רבים שפכת. במקרא יש אפילו איזה סניטה, אולי הכרח לא יגונה, אבל אומרים משהו לא הכי חלק על דוד. כששלמה מוסר את זה למלך הגוי, הוא אומר פשוט, הוא היה מוטרד במלחמה. הוא לא מזכיר את החיסרון של שלא תעלה במעלית, שכיחר בך הנפת עליה. ואתה מסביב, כאילו, אני מקבל את הירושה של אבא בהצלחה, הוא עמל, ואני מקבל כבר מן המוכן. אין שטן ואין פגרה. ויניני אומר לבנות בית לשם השם אלוהו, כאשר דיבר השם אל דוד אבי, לאמור בנך אשר אתן תחתיך על כיסיך, הוא יבנה הבית לשמי. ואתה, תכלס, צווה ויחיתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי ידעת, אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. קודם כל הוא רומז לו, רבי יהודי זה לא בחינם, רב גוי זה לא בחינם, זה יהיה כסף והכל יהיה בסדר, וחוץ מזה אין לנו את הידע המקצועי. ויהי כי ישמוע חירם מדברי שלמה וישמח מאוד, ויאמר ברוך השם היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. קשה לי להבין מה חוכמה גדולה יש פה, מה הוא התפעל, לא יודע איך הוא למד פשט בשלמה. על כל פנים, אולי זה כך לשון, כאן משמע שזה עדות אובייקטיבית. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי, הבנתי בשורות ובין השורות, אני אעשה את כל חפציך בעצי הרזים ובעצי ברושים, עבדה יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשים הם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצתים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי, גשב גשב, מחות מחות. זאת אומרת, אנחנו באמת מחותנים, אני מכבד אותך, אני אעשה לך את הכל, אבל, 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 זה יעלה לך. ואי חירום נותן לשלמה עצי הרזים ועצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו-20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. צריך לזכור שהבעיה הטופוגרפית של צור באה פה לידי השלמה. צור ישבה על אי. האי הזה תושטש במשך הדורות, בגלל כל מיני לשונות של ים וכל מיני מזחים וכל מיני גשרים שניסו להקים. כיום צור היא קצת מתבלטת בתוך הים, אבל האי לא ניכר. יש מקומות שבהם גם חלק מהאי הזה שקע לתחתיות הים. בכל מקרה, צור המקראית הייתה אי, כך מפורש ביחזקאל בכמה מקומות, והמצב שלה כמובן אפשר לה מצד אחד לעסוק במסחר ענף מאוד ולנתק מגע עם היבשה, כך שכל מיני פולשים וכל מיני אויבים שניסו לרושש את צור לא היו יכולים, כי כל צבאות היבשה האימפריאליים לא היו אמונים על לוחמה ימית. אז צור הייתה יכולה לעמוד במשך תקופה ממושכת במצור, כשכולם, ראינו כבר בשיחת פרשת וערה על נבוכת נצר, המנסה לכבוש את צור במשך זמן רב, והם ניסו איכשהו לגשר כפשוטו על המכשול הימי ולא הצליחו. דוגמה, בת ימינו, האיים הבריטים במלחמה עם גרמניה במלחמת העולם השנייה. על כל פנים הם הצליחו לעמוד, אבל מצד שני, כיוון שלא היו להם שטחים לעיבוד אדמה, לעיבוד חקלאי, אפשר היה בנקל להכניס אותם למצור שיביא להם רעב גמור. אלא אם כן הם הצליחו למלא את כל האסמים שלהם וכו' וכו'. אבל על כל פנים, זה מה שההסכם בין צור לבין שלמה, אתה תספק לנו כמויות עצומות של דגן ושל שמן, זה דבר שארץ ישראל בשנים של שלמה היו שנים טובות, התברכה בהם, אז ממילא כל הדברים הללו סיפקו את הצורך החקלאי של צור. בהמשך מסופר, חירם מלך צור ניסה את שלמה בצי הרזים ובצי ברושים ובזהב לכל חפצו. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. זוהי פרשה עמומה. לא כל כך ברור מה היה פה. אם נוסף להסכמים של תוצרת חקלאית, צור הייתה זקוקה מהאיתיימה גם לעורף של אדמה, לשטחים, כל היום לחיות מסביב לים, ואם הם ירצו בעצמם לספק את צורכם וכו' וכו', הם חיפשו להתפשט בסביבה כמובן של צור, או אפילו קצת דרומה וכו'. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו. ויאמר, לא כל כך פשוט, איך מותר לתת חלקים בארץ ישראל, זה מיד מפרשים שדנו בזה. ויאמר, מה הרימה אלה שנתת לי, אחי? אתה שומע פה גם את השפה הדיפלומטית, יא אחי, אנחנו חברים, אבל אתה אל תסדר אותי. וכנראה שהייתה פה איזו תקרית דיפלומטית, והעניין הזה לא הגיע לפרטון הסופי, והיקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. לא כל כך ברור מה זה כבול, האם זה כובלנה, טעות, נראו מיד נראה כמה פרשים. על כל פנים, יש לך חירם למלך 120 כיכר זהר, אלא השותפות הזאת הייתה גם במבצעים משותפים. ועוני עשה המלך שלמה בעציון גבר, אשר הטלות על שפת ים סוף בארץ אדום. זאת אומרת, העובדה ששלמה יושב גם לחוף הים התיכון וגם לחוף ים סוף במפרץ אילת, אפשרה סחר גדול. אבל הצורים הללו כמובן להקיף את הכל לא היה שייך. אז שלמה, זה האפשרות המצוינת למעבר. אז שלמה מנצל את שליטתו בערבה, הוא בונה אוניות, אבל עכשיו צריך גם ידע ימי. את הידע הימי תורם חירם. וישלח חירם באוני את עבדיו, אנשי אוניות, יודע ים עם עבדי שלמה. קיצר, שיתוף פעולה כלכלי הדוק, כשאלה מביאים מניסיונם ואלה מביאים מהסגולות שלהם. נו, ואחרי שמפליגים בים, אז יש שם בארצות המזרח האקזוטיות הללו, יש הרבה דברים טובים. וגם עוני חירם אשר נשא זהב מאופיר, אולי עדן, אולי חבש, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד ואבן יקרה. כי עוני תרשיש למלך בים, כנראה עוני תרשיש זה עוניות חזקות, טרנס-אטלנטיות בלשוננו, אם עוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוקיים. במילים אחרות, שפע כלכלי, עושר, גם דברי מותרות, כל תקופת השגשוג היא למעשה אחת התוצאות של הברית הזאת בין חירם לבין שלמה. בדברי הימים מופיע קצת אחרת, ויאמר חורם מלך צור בכתב, וישלח אל שלמה באהבת השם את עמון נתנך עליהם מלך, ויאמר חורם ברוך השם אלוהי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ אשר נתן לדוד המלך בן חכם יודע שכל ובינה, אשר יבנה בית לשם ובית למלכותו. ואתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי. לא כל כך ברור פה המשפטים, אבל על כל פנים, כדי לא להתבלבל, ישנו חירם מלך צור שהוא מלך גוי, ויש מקום לסברה שכשם שפרעו זה שם נרדף למלכי מצרים ואבי מלך למלכי פלשת, כנראה, אולי חירם שם למלך צור, לא שם פרטי אלא שם כללי. זה מסביר כמובן שאנחנו מוצאים בתקופות שונות את מלך צור וגם פעמים בשמו חירם. חוץ מזה, היה אומן גדול שהיה מומחה מיוחד שהוא גם בממלכת צור, או שהיה לו איזה זיקה לממלכת צור, והוא נשלח על ידי חירם מלך צור לעמוד בחלק ממפעלי הבנייה של שלמה. כך אומר מלך צור חירם לשלמה, ואתה שלחת איש חכם יודע בינה לחורם אבי, שהיה גם אצל אבי חורם, בן אישה מן בנות דן ואביו איש צורי. לא כל כך ברור אם איש צורי נוכרי או איש צורי שגדל בצור, בצורה כזאת הוא מומחה במקצוע, יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים ובעצים, בארגמן, בתכלת, בבוץ, בכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת אשר ינתן לו עם חכמך וחכמי אדוני דוד אביך. אלגנטי, חלק, יפה, אדוני דוד וכולי, באמת ידידות עמוקה ואמיתית, כמובן שצריכים גם להזין אותה בתבועה ובדגן ובשמן ובעסקות ימיות משותפות וכו'. כאן כתוב שאימא שלו הייתה מבנות דן, במלכים, כתוב אחרת, וישלח המלך שלמה ויקח את חירה מצור, בן אישה אלמנה הוא, ממתה נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדת, לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. אז הגמרא כבר מפלפלת בערכין ט"ז, איך לפרנס את השאלה הזאת בין דברי הימים ובין מלאכי. ויעש חירו, איזה וריאציה כנראה של השם, וזה חירם או חירום המומחה הזה הישראלי, כי הוא בן הישראלית, את הכיורות ואת היעים ואת המזרקות, והיכל חירם לעשות את כל המלאכה שעשה למלך שלמה בית השם. ויעש חורם, כתוב בדברי הימים, את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, והיכל חירם לעשות את המלאכה שעשה למלך שלמה בית האלוהים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות, את כל כן, עשה חורם אביו. אז לא כל כך ברור, אולי זה גם חורם אביו, זאת אומרת, היהודי הזה היה, כיוון שהוא בן הישראלית, אם נאמר שאביו היה באמת גוי צורי, אז גם שמו היה חורם. אז יש לנו חורם בן חורם, שהיה נתין בממלכתו של חירם. כל פנים למלך שלמה, לבית השם נחושת ממורג. כך יש גם במפרשים פה דיון מסביב לכל הבעיות האלה, ממתי נפתלי, הוא היה ממתי נפתלי, ואימו מבנות דן, כמו שאמר בדברי הימים, כך יישב את הדבר הזה. ומה שאמר ואביו היה צורי, שהיה גר בצור, היה יהודי לכל דבר, כמו עובד אדום הגיטי, כי לוי היה לפי שגר בגד, קראו גיטי, וצורי, כי ידעו מלרח, חורש נחושת הוא, או אביו גם כן היה חרש נחושת. רבותינו, חם, סמכו מזה, כי חייב כל אדם להתעסק באומנות אביו. נפרד, הזכיר כתוב אביו, כי גם הוא היה אומנות, לא למד אומנותו. ומה שאמר בן אישה אלמנה, להודיע כי מת בעלה אבי חירם. לפיכך לקח שלמה בנו, כי גם הוא היה אומן טוב. אז יש לו את זה בירושה. ויקח את חירם מצור, שם האומן היה חירם. בן אישה אלמנה, ממתן נפתלי ואביו היה איש צורי, היה דר בצור בעיר חירם מלך צור. ובמלבים, בן איש אלמנה ממתי נפתלי פירוש, מצד אביו היה ממתי נפתלי, כי אמו הייתה מבנות דן, כמו שכתוב בדברי הימים, ומה שאמר ואביו איש צורי, פירוש היה דר בצור, כן פירוש המפרשים. ולי נראה, שמה שכתוב בדברי הימים, ששלח מלך חירם בכתב אל שלמה, ואתה שלחתי לך איש חכם בן אישה מבנות נען, ואביו איש צורי יודע לעשות לזהב, זה היה אביו של חירם זה, והיה שמו גם כן חירם. והוא נשלח מאת מלך צור בתחילת הבניין. הוא היה יודע לעשות גם בזהב ובכסף כמבואר שם, ועשה כל מלך תיח הבתים בזהב ומלך את הכסף. והוא היה בן אישה מבנות כנען, ומצד אביו היה מבני צור, ואחר 7 שנים מת, ושלח שלמה אחר בנו, וכך הוא מפרש מה כתוב הישלח, ועל זה אמר, וישלח שלמה וכך את חירם. כי הראשון בא אליו בפקודת מלך צור, והשני בא על שם ששלח שלמה אחריו, הוא היה בן אישה אלמנה ממתי נפתלי, והייתה אלמנה כי מת חירם בעלה. וזה השני היה רק חורש נחושת בלבד, ועשה רק את מלאכתו נחושת. ובזה תבין מה שכתוב בדברי הימים ב' ואת הסירות ואת היעים עשה חירם אביו למלך שלמה. כי זו הייתה מלאכת האב. כך הוא דייק ופרנס את הכתובים. וכן במלאכים דייק ולאמור ויעס חירם את היעים, שם הוסיף חירם וכולם אמר ויעס. כי זה היה חירם הראשון. בסדר. חירם בן חירם נתין בממלכתו של חירם. מה שקורה עכשיו עם חילופי השטחים. 20 עיר בארץ הגליל לא ישנו בעינה וקרן ארץ כבול. רוצה לומר סגור. שלא היו עוברים משווים שם מגריות הארץ. סם זה הייתה ארץ שממה. אולי לפי זה אנחנו יכולים להבין למה שלמה היה מוכן לתת לו, ולמה הוא חשב שהונו אותו. ובדברי רבותינו, ארץ כבול, ארץ שאינה עושה פירות, אז חומתין, ארץ חול, ומה יקראו לה כבול? זה משקע כרגע בפירוש שרגליו של אדם משתקים במחמת החול, כי אלה הן כבולות, על כן אינה עושה פירות. ובדברי הימים אומר, כי חירם נתן לשלמה 20 עיר בארצו, והושיב שם בני ישראל, שם כתוב בדיוק הפוך, וכן היה, על זה יישב המרדק. מקום אחד כתוב שחירם נתן, מקום שני כתוב ששלמה נתן. אז אומר, כי חירם נתן לשלמה 20 עיר בארצו, ושלמה גם כן נתן לו 20 עיר בארץ הגליל. ואז אנחנו, קודם כל אנחנו מרוויחים בזה, שהוא לא נתן סתם קרקעות בארץ ישראל, זה היה חילופי שטחים. והוא אמר, וזה עשו לחזק הברית ביניהם, עד כדי כך ידידות. וזכר בזה הספר מה שנתן שלמה לחירם, וזכר בדברי הימים מה שנתן חירם לשלמה. אז ייתן למלך שלמה לחירם 20 עיר, כבר נזכר בספר הימים כי חירם גם כן נתן לשלמה עיירות, הושיב בהם בני ישראל, וראוי היה להיות כן, כי לא ייתכן למלך למעט ארץ ישראל. אז זאת אומרת, שאמרנו לפי דרכנו, סתם לתת שטחים אי אפשר, אבל יש עם חילופי שטחים, זה תמורת זה, נו, אז ארץ ישראל נשארת בגודל הנתון שלה. אברבנאל, שוב, מריחים פה את הרקע המלכותי שלו. וכבר נזכר בדברי הימים שחירם נתן למלך שלמה עיירות להושיב בהם את ישראל, שנאמר וערים אשר נתן חירם לשלמה, בנה שלמה אותם וישב שם בני ישראל. וכתבו המפרשים, שראשונה נתן חירם לשלמה הערים ההם, ושלמה גמלה הוא ב-20 עיר אשר נזכרו כאן, ושעשו זה, זה הרד"ק שראינו. ושעשו זה לחזק הברית והאחווה ביניהם. ורחוק הוא אצלי, שייתן חירם עיירות לשלמה ויקח עיירות ממנו ולא יזכור הכתוב זה עם זה. אתה מתרץ, מקום אחד במלכים, מקום אחד בדברי הימים. אם זה היה, יצא להיות ביד עניין ממש. ויזכור שם מה שנתן חירם לשלמה וכמה שנתן שלמה לחירם. גם אינו מתיישב אצלי מאמר חירם מה הרים האלה שנתת לי אחי ויקרה מארץ כבול, והיה בזה מבזה מתנת שלמה, תקרית דיפלומטית. ואיך נשארה אם כן אחרי מאהבה שנזכרה בכתוב, אחרי שהוא הרגיש שהוא סידר אותו? ולכן אחשוב אני. ששלמה נתן לחירם בכל שנה ושנה כמו שנזכר למעלה חיטים ושמן כמות רב למאכל ביתו, ואחרי שקילה את כל מלאכתו ראה לתת לחירם עיירות מארץ הגליל, לא שישתעבדו העיירות ההם לחירם ולא שיהיה אדון עליהם וישתעבדו בם ישראל הדרים בהם אל מלך צור, כי יש שלמה בזה עובר על מצוות התורה. אבל היה עניין המתנה שבאותן העיירות יגבה בכל שנה החיטים והשמן אשר היה נותן לו, והיה אם כן הפירות לחירם, ומשפט הערים ועדנותם הייתה לשלמה, מין חכירה כזאת, בעלות מדינית, הצעה לפתרון. הוא יושב שם עכשיו הוא יושב שם ומנסה למכור לקלינטון כל מיני לוקשן, מקווה ככה. אז אם היה לומד, היה שומע, היה שומע עצה משר דיפלומטי יהודי בשם אברבנאל, איך הוא הציע לו אפשרות, תן לך, אתה יודע מה, רמת הגולן, נסתדר כבר, תלמד תנך, תראה. על כל פנים, ולכן נתנן לו בארץ הגליל, שהיא ארץ חיטה וסורה, ארץ זית שמן ודבש. ואולי היה עניין שעבדי חירם יזרו ויקצרו שם, פשוט חכירה, ויהיו עובדי אותם ארצות, שיהיה פיר ים שווה יותר ויותר מאשר יתנדב לתת לו. אני אוכל לתת לך פעם, פעמיים מתנה, אחר כך תכלס, קח לך אדמות ותעבוד אותם, אתה איש צורי, יש לך בעיות עם קרקע, הנה אני נותן לך קרקע וכו'. ומה שכתוב שם ראינו, יודע בינה לחורם אבי, ומן חכם של אבי היה וגם שלי הוא. אבן יחיא, איזה פירושים על דברי הימים, איש חכם יודע בינה במעשיות, זאת אומרת, פרקטיקה. שמו חורם, אשר מאז ומקדם היה חרש חכם לאבי, בן אישה מבנות נפתלי, ובמלאכים אמר במלאות דן, ובמלאכים אמר מתי נפתלי, אולי כי אמו הייתה מדן ואביה מנפתלי, ויען כי לבית אבותם כתיב, ולכן ביחס אבי אמר ממתי נפתלי ולכן בדן, רק מבנות דן. ואביו איש צורי לא מבני ישראל הוא, ויקר מקראו לחבר או לא עם אם האישה הזאת, אחרי שנתנלמנה מאיש יהודי, איזה לשון נקייה, ויצא מבניהם חורם זה. ואילו הרלבא כתב, עשה חורם אביו למלך שלמה, אחשוב שהוא חסר וב. מה זה חורם אביו עשה? דחוק. והרצון בו עשה חורם ואביו. שוב, חירם, חורם בן חורם. אז הוא אומר, כאילו כתוב פה וב. למלך שלמה, וזה כי אביו גם כן היה בקי בזאת המלאכה. כאשר אמרו בספר מלאכים, ואביו איש צורי חרש נחושת. עשה חורם אבי למלך שלמה, הרד"ק אמר הצעה אחרת לתיקון. פירוש, הכלים האלה עשה חורם טובים ויפים כאבים. הרלב"ג הציע להוסיף את האות וו, והרד"ק הציע להוסיף את האות חף. כלומר, כחורם אביו שהיה נודע ומפורסם באומנות, כמו שאמר למעלה יודע בזהב ובכסף, וחסר מאביו חף השימוש בחמור רבים. ואילו המלבים, וכבר ביארתי בפירוש המלאכים, שזה הנזכר בכאן אינו הנזכר במלאכים שם, ששלח שלמה אחריו אחרי שגמר כל בניין הבית, כי הנזכר כאן היה אמו מבנות דן, ואביו איש צורי, ונשלח מן המלך בתחילת הבניין, והוא היה יודע לעשות בזהב ובכסף, ועשה כל מלאכת טיח הבתים, ואחר 7 שנים מת, ולא זכר ממנו במלאכים, כי שם לא זכר מן האיגרת השנייה ששלח שלמה שביקש זאת מחירם שישלח לו איש חכם לעשות בזהב ובכסף. ואחרי שמת שלח שלמה ולקח את בנו של חירם הראשון, שבא על ידי שליחות שלמה אחריו, לא על ידי פקודת מלך צור. ימי קדם זה הפירוש של המלבים על דברי הימים, והלב מלאכים זה הפירוש שלו על מלאכים. והוא היה בן אישה אלמנה ממטה נפתלי, כמו שכתוב במלאכים, כי חירם אביו שמת היה לו אישה ממטה נפתלי, שממנה הוליד את חירם השני, והוא לא היה יודע לעשות רק בנחושת נסיעה במלאכים. ואת הסירות עשה חירם אביו, היינו חירם הראשון, כי היו מנחושת ממורת, ומלאכה זו לא ידע חירם השני. על כל פנים, אם בין אם נוסיף וב, בין אם נוסיף חף, אנחנו מדברים על, זה עשוי קצת לבלבל, חירם המלך הנוכרי, שראשית הידידות שלו היא עם דוד, היא התחזקה על רקע כלכלי וידידותי בימי שלמה, איזה חצי תקרית דיפלומטית שאיכשהו החליקו אותה, או היא נשארה עם איזה תערומת, וחוץ מזה, מעשה בעל מקצוע חירם, שגם בנו היה בעל מקצוע, וגם הוא קרוי חירם. היחס שלו בדיוק לישראל לא כל כך ברור, או שהוא נתון במחלוקת המפרשים, אם הוא בן הישראלית כשבעלה הוא נוכרי, או שהוא לא נוכרי אלא גר בצור. מחלוקת נוספת אם זה דן ונפתלי, והיחסים ביניהם, השאלה אם זה ואביו או כאביו, על כל פנים זה משהו במשפחה, מקצועיות מיוחדת שהיה שווה ולא מצאו בכל ישראל אחד, להביא אותו לירושלים, שהוא יהיה אחראי לכל הצוותות הללו וכל העבודות המיוחדות של תפארת שלמה. חוץ מן המשנה ותוספתות ומסורות עתיקות, כמעט ואולי קצת בסדר עולם בברייתא, כמעט ואין לנו ספר שנכתב ונתפרש בימי בית שני. אנחנו יודעים על ספרים שנגנזו, על ספרים שעבדו. יש ספר אחד שבמקורו לא נכתב בעברית, הוא נכתב על ידי כהן, והיה זמן שהוא היה יהודי ברמה. אז לא ניכנס עכשיו לכל השיטות איך להתייחס ליוסף בן מתתיהו שקרוי פלביוס, אבל בספרים שהוא כתב בלטינית ונתרגמו בימינו, יש מסורות מעניינות מאוד, בחלקם שיש להם מקור בדברי חז"ל, בחלקם שאין להם מקור, אבל הם מספקים לנו אינפורמציה יפה מאוד. והנה הוא כותב בספרו ההיסטורי קדמונות היהודים: את כל המפעלים האלה ביצע שלמה במשך 20 שנה, כי חירם מלך הצורים צבר בשבילו זהב רב ועוד יותר כסף לעבודת הבניין. כאן אנחנו שומעים אגב הסבר מדוע שלמה היה צריך להכניס את לא מספיק קהלת, לא מספיק שיר השירים, לעסוק במפעלים ימיים ולבנות אוניות ושנהבים וכל הסיפורים האלה. אז הוא אומר, הוא פשוט היה צריך להרים את הרמה הכלכלית כדי שאפשר יהיה לממן את תוצאות הבניין. ונוסף עליהם גם עצי ארז ואורן, ושלמה גם העניק לחירם מתנות גדולות בשולחו לו מדי שנה בשנה תבועה ויין ושמן שהיה תמיד זקוק להם מאוד, הועיל והוא ישב על אי, כפי שכבר אמרנו נל. מלבד המתנות האלה נתנו שלמה ערים בגליל במספר 20 לא הרחק מצור. כבול, יש מקומות בגליל שנקראים ככה לא כל כך פשוט. וכשבא חירם שמה ורען לא מצא מתנה חן בעיניו ושלח לשלמה ואמר לו שאין לו צורך בערים האלה, ויתר. ומאז נקראו ארץ כבול, כי כבול בלשון הפיניקים, הכנענים, הצורים, פירוש אי רצון, בתרגום, לא רוצה. מלך הצורים שלח לשלמה גם דברי חוכמה וחידה, וורד חדש. זה לא כתוב במקרא. זה כתוב במקרא, במלאכים א', פרק י', על מלכת שבא שבא לנסות את המלך שלמה בחידות. מה הפשט? קודם כל היא הייתה ברמה. מה פירוש לנסות בחידות, לראות ואיזה חידות? מה טיב המבחן הזה? לא כל כך ברור. אבל פה אתה שומע איזה מסורת מרחיבה, דבר שלא כתוב אצלנו בתנ"ך ואין גם מסורת חז"ל. מלך הצורים שלח לשלמה גם דברי חוכמה וחידה, וביקש ממנו לפותרם לו, ולפותרו מקושי הבעיות התלולות בהם. לא כל כך ברור, אם החידות האלה היו רק על רקע אינטלקטואלי גרידה, זאת אומרת, שמשהו העסיק את מלך צור חידות, ולא יכול היה למצוא מענה וביקש את עזרתו של שלמה, או שזה היה חלק מאיזה תחרות סמויה ביניהם,